רוצה לדבר על, לצערי, הודעתי, הזכרתי רק אתמול בלילה שלא שלחתי נושא, אז אני כן מתכוון להתחיל משהו חדש עכשיו. אני רוצה לדבר קצת על תהליך התשובה, אבל ממבט מסוים. היחס בין תהליך, שתי צורות הסתכלות על העולם, הסתכלות תהליכית, הסתכלות של מצבים. הרקע לדברים זה בעצם אמירה מעניינת של חז"ל, שאומרים שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. כשאומרים שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, אז בעצם קצת קשה להבין את זה. על פניו, כשאנחנו מסתכלים על בעל תשובה, אז המצב המושלם של בעל תשובה זה שהוא חזר להיות נקי לחלוטין. אז לכל היותר, בהנחה שהתשובה שלו היא מלאה ושלמה והכל, הוא הפך להיות... באיזה מובן, איך יכול להיות שבעל תשובה יהיה יותר טוב מצדיק גמור, כן? עדיף מצדיק גמור. מכירים את הכיוון שאומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד זה מפני הצפיפות. אבל אני לא מתכוון להיבט הזה. אז האמירה הזאת בעצם אומרת, המשמעותה שלה, מה שהיא מחביאה מאחוריה, זה שכנראה תהליך התשובה, או התשובה, לא מתמצא בלהגיע לאיזשהו מצב מושלם. בדרך כשאנחנו חושבים על התשובה, אז אנחנו אומרים לעצמנו, מה זה תשובה? תשובה זה הייתי במצב X, ואני צריך לחזור, להיות, להגיע למצב Y, למצב יותר טוב. והתשובה מתמצאת בזה שעכשיו אני כבר במצב Y. זאת אומרת, התוצאה של תהליך התשובה היא בעצם המטרה שלו. אבל אם זה היה כך, אז אי אפשר היה להגיד שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. אין יותר מצדיק גמור בהסתכלות של מצבים. המצב המושלם זה צדיק גמור, מה יכול להיות יותר מזה? כשאני אומר שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, אני בעצם אומר שכנראה המטרה של התשובה או המושג תשובה הוא לא רק הגעה למצב שלם. אני מדבר כרגע על התשובה המושלמת, יש כמובן גם תשובות חלקיות. זה לא הגעה למצב השלם, או לא רק הגעה למצב השלם, אלא יש משהו בתהליך עצמו. העובדה שהתקדמתי אל המצב השלם, יש לה משמעות מעבר לזה שעכשיו אני נמצא בו. ורק אם מבינים את זה כך, אז אפשר אולי להבין למה בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. יש הרבה פעמים ממסתכלויות כאלה או הסברים שאומרים, טוב, כי הבעל תשובה היה צריך להשקיע איזשהו מאמץ, כי הוא היה במצב פחות טוב, זה לא כמו הצדיק הגמור שנמצא במצב השלם. בפרשנות הפשוטה של האמירה הזאת, אני לא מסכים לה, זאת אומרת, צדיק גמור, גמוד הוא נדרש למאמץ. זה שמישהו נכשל, זה לא אומר שהוא משקיע יותר מאמץ אחרי זה כשהוא מתקן. צדיק הגמור יכול להשקיע יותר מאמץ, ובדיוק בגלל זה הוא אף פעם לא נכשל. הוא נשאר צדיק גמור. אמנם בעל התניא כותב ש צדיק זה מי שאין לו בכלל יצר הרע. בינוני זה אחד שלא חוטא בכלל. רק יש לו יצר הרע, אבל הוא מתגבר עליו. זו אמירה משונה שלה בעיניי, אבל אפילו בהסתכלות הזאת, מה זה נקרא אין לו יצר הרע? הוא נולד כזה. לא, אולי הוא הגיע למצב הזה. אבל בשביל להגיע למצב הזה הוא השקיע בדיוק את אותה עבודה שמשקיע בעל תשובה, אם לא יותר מזה. הוא אפילו לא נכשל בדרך. אז לכן אני לא חושב שישלוט את זה בעבודה או במאמץ. אפשר לקרוא לכם אולי זה גזר, לא? זאת אומרת, זה בונוס לעודד את הבעל תשובה. טוב, זה הכל דברים טכניים. נדמה לי שמאחורי האמירה החזלית הזאת באמת יושבת איזושהי תפיסה שתהליך התשובה לא נמדד רק דרך התוצאות שלו. זה בעצם מה שכתוב שם. אלא עצם עשיית התהליך יש לה איזשהו ערך. ובמובן הזה, באמת הצדיק הגמור לא עשה את התהליך הזה. הוא אמנם במצב שלם, אבל הוא לא עשה את התהליך הזה. ולכן במובן הזה הבעל תשובה עדיף מהצדיק. זה רק במאמר מוסגר. כשאומרים שמשהו עדיף ממשהו, או מישהו עדיף על מישהו, הרבה פעמים יש קושיות. רגע, אבל במקום אחר רואים שהשני עדיף על הראשון. מאספקט אחד זה עדיף, מאספקט אחר זה עדיף. זאת אומרת, עדיפות זה לא תמיד שורה תחתונה. עדיפות הרבה פעמים... מה? לא, אומרים שמש, לא אומרים על מונח עדיף, הכוונה, זה יותר טוב מזה. במקום אחר אתה אומר שהוא יותר טוב מזה. למשל, בעל תשובה וצדיק גמור, יש כאלה שיש המחלוקת בעניין הזה, לדוגמה. מי עדיף? בעל תשובה עדיף או צדיק גמור עדיף? כלומר, עצמם, מביא המחלוקת בעניין הזה, אבל יש מקומות שבהם מביאים כל מיני סתירות, לא משנה כרגע, אני אפילו לא זוכר כרגע עוד דוגמאות, אבל יש הרבה. והנקודה היא שכשאומרים שמשהו הוא עדיף, כן, ארץ ישראל כנגד כל המצוות. או ציצית שקולה כנגד כל המצוות, מביא גם יש מדרש כזה. מה?
חכם עדיף מנביא.
כן, חכם עדיף מנביא, בסדר, אבל שם השאלה היא אמירה הפוכה. אבל ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, וגם ציצית שקולה כנגד כל המצוות, אז זה לא יכול להיות כמובן. נכון, זאת אומרת, כל שאר המצוות כוללות את ציצית וארץ ישראל שקולה כנגדם. כשאתה אומר שציצית שקולה כנגד כל המצוות זה כולל ארץ ישראל. אין פה, זה לא... ברור שכשאתה אומר אמירות השוואתיות מן הסוג הזה, השוואות זה תמיד השוואות לפי פן מסוים, בהיבט מסוים. יכול להיות היבט אחר שמבחינתו זה לא ככה. אוקיי, זה לא... לכן ברור שזה לא... נגיד אלה שאומרים יכתב וישוב, יכתב וישוב, הגמרא אומרת לא מספיקים בידו לעשות תשובה. אז החסידים מסבירים למה באמת, מה אהבה אמינה? אהבה אמינה היא שהוא רוצה להיות בעל תשובה, שהוא עדיף על צדיק גמור. אז אומר יכתב וישוב, כדי להיות צדיק עוד יותר לאדם מהצדיק הגמור, אז לא מספיקים בידו, לא מספיקים בידו לעשות תשובה. בעצם אל תהיה בעל תשובה, עדיף שתהיה צדיק גמור. אבל אם כבר חטאת, אז יש איזשהו ערך בעשיית התשובה. טוב, אז זה רק יערה בסוגריים. בכל מקרה, אז הטענה שבתהליך התשובה, הערך שלו הוא לא רק בתוצאה שאליה אתה מגיע, אלא בעצם התהליך עצמו. ובאמת בהקשר הזה, אני אציג את זה אולי מאוד דוד, לפני שאני אמשיך הלאה. יש סתירה ברמב״ם, שהמחס חינוך מצביע עליה כבר. הרמב״ם בספר המצוות, כותב בעשה עין גימל, הוא כותב שמצוות עשה והיא שכשישוב החותם מחטאו, שיתוודה. זאת אומרת שאין מצווה לעשות תשובה, אלא שאם אתה שם, אתה צריך לעשות את זה גם על ידי וידוי, וידוי בפה. זאת אומרת, אבל עצם התשובה עצמה היא לא מצווה. ובפתיחה להלכות תשובה, הרמב"ם כותב מצוות עשה אחת, עשה אות אחת בניסוחים, מצוות עשה אחת והיא שישוב החותם מחטאו ויתוודה. לא שכשישוב שיתוודה, אלא שישוב ויתוודה. אבל נכון שזאת מצווה אחת, אבל זאת מצווה אחת שכוללת שני פרטים. הרבה פעמים יש לנו אוסף של חיובים שמסתכמים למצווה אחת, ארבעת המינים. זה מצווה אחת למרות שיש בה ארבעה פרטים. אבל זה לא אומר, כל אחד מהפרטים כמובן מחייב, הוא לא מוגדר כמצווה שלמה מן התרי"ג, באופן מובחן, אבל זה חובה שמוטלת עלינו. אז בניסוח הזה, כך שואל המחס חינוך, רואים ברמב"ם שיש מצווה לעשות תשובה. יש מצווה לשוב ולהתוודות. ובספר המצוות נראה שאין מצווה לשוב, רק אם אתה שם, הדרך לעשות את זה זה על ידי וידוי. עוד הערה על הניסוח של ספר המצוות. מה זה אומר שזה, אם אתה שב, תעשה את זה על ידי וידוי? נגיד ששבתי ולא עשיתי וידוי, אז ביטלתי עשה. נכון? כי כמו מצווה מותנה, כן, אם אתה שם.
המיקום של מצווה הגימו הוא בין ענייני קורבנות. אחת לפני, אחת לאחרי, זה גם הקורבנות. זה מעל הקורבנות. אם אתה מגיע לזה שאתה מגיע למשלג עם הכל פעם שלך, והוא מסביר שם את הפן של המצווה של התשובה במסגרת של...
אבל שם הוא אפילו אומר, אין מצווה לעשות תשובה. הניסוח אומר שאין, גם עם הקורבן, אין מצווה לעשות תשובה. מה שאתה צריך זה שאם אתה שם, שתתוודא. ככה הניסוח שלו.
אוקיי, אבל זה המסגרת שהוא מדבר שם.
אבל בתוך המסגרת הזאת הוא לא מביא חובה. גם בתוך המסגרת הזאת הוא יכול להגיד שאתה מביא קורבן, אתה חייב לשוב וחייב להתוודות. לא כותב את זה.
אתה עשית איזשהו חטא, אתה חייב להביא קורבן על החטא. הוא פה מסביר מה התהליך שהולך עם...
כן, בסדר, והיה חובה. מה התהליך, נכון?
חובה להביא קורבן.
יש חובה להביא, אבל לא לשוב.
והבידוי הוא לא נקרא...
הבידוי כן, אבל לא התשובה. אם אתה שב, אז תתוודא. אבל אבל אין חובה לעשות תשובה. אם לא שאלת, אתה לא שאלת. עוד פעם, הנידוע.
אבל
הנידוע
עצמו
הוא
לא
תשובה. לא,
הנידוע
עצמו
זה פרט בתוך
תשובה.
הנידוע
עצמו
זה לא
תשובה. אחד הפרטים זה להתוודות על החטא. אבל יש עזיבת החטא, יש ארבעה דברים. מאז רס"ג מקובל שבתשובה יש ארבעה דברים. יש עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי. הוידוי הוא מובן שם, שאר החלקים לא מובנים. עוד פעם, הסברה פשוטה שכן צריך לעשות את זה, אבל בניסוח ההלכתי של הרמב״ם לא נראה שיש חובה לעשות את זה. זאת אומרת, בתוך העניין הזה, רק בהקשר של ספר המצוות, בואו נחשוב על מישהו שעשה תשובה ולא התוודה. אוקיי? זה של ביטול עשה. מצבו יותר גרוע ממי שלא עשה תשובה בכלל.
איך אפשר להיות שיש
מצווה
לעשות תשובה? איך אפשר להיות שיש מצווה לעשות תשובה?
למה לא?
גם חייב לעשות מצוות וכן הלאה. זה משהו שמאוד קשה להגיד לרשע, יש עוד מצווה לעשות תשובה.
למה?
חייב לעשות מצוות.
למה? לא. והשיב את הגזלה אשר גזל, מה זה? יש איסור לגזול, ואם בן אדם חוזר בתשובה, אז יש מצווה להשיב את הגזלה אשר גזל. למה ניתק לעשה במובן מסוים?
אם אתה לא עשית מצוות, ועכשיו אתה מתחיל לסוף, עשית תשובה או לא?
על הצד השני שלנו, זאת מטריה
של
אותה שאלה.
מה יש, מה עוד
נוסף
לעשות
תשובה? אז זה מה שחוכמה שואל, אני אגיע לזה עוד מעט. בסדר? זה מה שחוכמה שואל. אז אני אומר, אבל אני כרגע ברמב״ם בספר המצוות. כשהרמב״ם אומר שכשישוב החוטא בחטא או שיתוודא, אז בעצם זאת מצוות עשה מותנה. מצוות עשה מותנה כמו ציצית. אבל יש בגד של ארבע כנפות, אתה צריך לשים בו ציצית. לא שמת בגד של ארבע כנפות, לא קרה כלום. אבל אם שמת בגד של ארבע כנפות ולא ייטלת בו ציצית, אז ביטלת עשה. דיברנו על זה פעם, אני חושב שללכת, זאת אומרת, שמצוות ציצית היא לא מצוות עשה קיומית, כמו שכמה אחרונים כותבים, זה טעות. זה מצוות עשה חיובית מותנה. מצוות עשה קיומית אי אפשר לבטל. מצוות ציצית אפשר לבטל, יש ביטול עשה. אם אתה הלכת עם בגד של ארבע כנפות ולא שמת ציצית, יש לך ביטול עשה. מצוות עשה קיומית אי אפשר לבטל, לא עשית, לא קרה כלום. עשית, יש לך מצווה. אוקיי, זה נקרא מצוות עשה חיובית מותנה. היא מותנה במשהו שאתה עושה. אם אתה לא משבג את שלב הכנפות, מותנת עליך החובה לשים ציצית. אז לכאורה גם הניסוח של מצוות הבידוי ברמב״ם הוא כמצוות עשה מותנה. שאם אתה שר מחטא אחר, אתה צריך להתוודות. אבל אם לא, אז לא. אתה יכול לא משהו. אבל זה לא יכול להיות לגמרי כך.
אומר שהבידוי, אם אתה מתוודא ואתה לא שבת, זה לא שבת.
מה?
על מה אתה, אם אתה מתוודא ולא שבת, אז על מה אתה...
בסדר, אבל עדיין, אין חוב. אבל אם אני לא מתוודא ולא שבת, אז לא קרה כלום. לא עשיתי, אין מצווה לשוב.
אבל אם שבת ולא אחת הבידוי, זה לא כמו שאם עשתה
בידוי... אם עשיתי בידוי ולא שבתי, אז אתה אומר זה לא בידוי. בסדר גמור, אבל אני אומר, לא עשיתי בידוי. וגם לא עשיתי תשובה. אין בעיה, זה הכל בסדר. נכון? אז בעצם... הנקודה היא שזה לא יכול להיות באמת מצוות עשה חיובית מותנה, אני רוצה לומר. ושאז יוצא שמי ששב ולא התוודה, כמו מי שלבש בגד של ארבע כנפות ולא שם עליו ציצית, אז הוא ביטל עשה. אז מצבו יותר גרוע ממי שלא שב בכלל. בסברה זה לא סביר, אוקיי?
לכן... בגלל זה יש את הסיפורים בגמרא. דורדאי וכן הלאה. הוא עשה תשובה וכן הלאה, אין
שם, לא יהיה בידוי. אוקיי, אז על זה אני צריך מערכה אחרת, אבל אין זמן להיכנס לזה כאן. אני טוען שזה מה שאני מדבר על פתח תקווה. יש שני מסלולים של תשובה. יש תשובה הלכתית, מעשית, עם ארבעת השלבים, עם הבידוי והכל, אבל יש תשובה מהותית שלא צריך שום דבר. זאת אומרת, לא צריך בידוי, לא צריך כלום. אם באמת השתנית מבפנים, זו תשובה שלא, לא צריך את כל פרטי ההלכה לגבי תשובה. אם אתה עושה את התשובה במובן העמוק, המהותי. אבל זה פרשייה אחרת, אולי פעם אחרת נדבר על זה. אז לכן אני אומר שזה לא מצוות עשה חיובית מותנה, זה כן אולי יותר דומה למשהו קיומי. למרות שזה מנוסח כמצוות עשה חיובית מותנה. כי לא יכול להיות שמי שעשה תשובה ולא התוודה, מצבו יותר גרוע ממי שלא עשה תשובה בכלל. יכול להיות, הוא לא עשה תשובה בכלל.
מי שהדעת את התהליך, אמרת שיש ארבעה שלבים, האחרון הוא לעשות בידוי. זאת אומרת, לא עשית תשובה אם לא סיימת להגיד גם את
התהליך. נכון, אבל אם לא...
לא שעשית תשובה... ואז המותנה הוא
ש... לא, אבל ברור שיש פה איזשהו תהליך של תשובה. אם עזבתי את החטא, התחרטתי, קיבלתי לאהבה, אבל לא הוצאתי בפה. אי אפשר להגיד שלא עשיתי כלום. וזה בטח לא יותר גרוע ממי שלא עשה אפילו את זה. אוקיי?
אז לכן זה כנראה בכל זאת צריך להיות משהו כמו עשה קיומי ולא עשה חיובי מותנה. טוב, אז זה רק הערה על המסוח של הרמב״ם בספר המצוות. טוב, בואו נחזור לסתירה. אז המנחת חינוך בעצם שואל, אז יש מצווה לעשות תשובה, אין מצווה לעשות תשובה. הרמב״ן כותב במפורש, כן, וישבת עד השם אלוקיך, זאת מצוות עשה. אבל הרמב״ם, רואים בפירוש, הרמב״ם תופס שאין מצווה כזאת. איפה רואים את זה? בפרק ז' בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב, הוא כבר הבטיחה התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה, שנאמר, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה וישיגוך, ושבת עד השם אלוקיך. אז הרמב״ם מבין את ושבת עד השם אלוקיך כנבואה, לא כציווי. שלעתיד לבוא הבטיחה שאנחנו נשוב. הרמב״ן קורא את זה כציווי, ושבת עד השם אלוקיך, יש מצוות עשה. אז רואים שברמב״ם אין מצוות עשה, אבל אז עולה השאלה, אז מה קורה בתחילת הלכות תשובה? ששם הרמב״ם כן אומר שיש מצווה לשוב ולהתוודות. טוב, אז אני לא מכיר תשובה טובה לעניין הזה.
מה
תראו את
התשובה
פה?
מה יש יותר בין חצאים של הרמב״ם וחצאים של הפרס?
אז זה שאלה כמו של יום כיפור מול תשובה, אבל אני לא חושב, אז למה הרמב״ם לא מביא מצוות
הפרט? לא צריך לעשות תשובה, אבל הדבר הזה
ש... למה הרמב״ם לא מביא את המצוות עשה על הפרט לעשות תשובה? הרמב״ם לא מביא שום מצוות עשה לעשות תשובה. נדמה לי שאין מנוס מלהסביר את זה באופן הזה. אני חושב שזה הדרך היחידה שאני מכיר. בספר המצוות, הרמב״ם מקדים לספר המצוות אוסף של שורשים או כללים, שהזכרתי אותם כבר כמה פעמים, כללים שמגדירים מה, או מאפיינים מה מוגדר לפי הרמב״ם. עכשיו חלק מהכללים האלה הם כללים שנוגעים למעמד ההלכתי של המצווה. למשל, הכלל הראשון, השורש הראשון, זה שמצוות הסדר רבנן לא נכנסות למניין המצוות. לא נכללות במניין התרי"ג. למה לא? כי זאת לא מצווה, במובן המלא. זאת מצווה דרבנן, לא מצווה דאורייתא. השורש השני עוסק במצוות שנלמדות מדרשות. שגם שם, שיטת הרמב״ם, זה מצוות עשה מדרבנן, גם על זה דיברנו כבר. יש, הטעמי מצוות לא נכנסים למניין המצוות, כן? לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, על המלך כתוב. אז לא יסור לבבו, זה הסבר למה לא ירבה לו נשים. לא יסור לבבו, לא מונים את זה במניין המצוות. וכן הלאה. אז יש שורשים שלא, שמסבירים למה מצוות מסוימות לא נמנות, בגלל שהן לא מצוות. אבל יש שורשים שמסבירים שמצוות מסוימות לא נמנות, או כי הן נכללות במצוות אחרות. הן כן מצוות, אבל הן לא מצוות נפרדות, הן נכללות כמו ארבעת המינים. לא מונים ארבע מצוות, מונים אחת, כי האחת הזאת כוללת את כל ארבעת המינים. ויש שורשים שאומרים שהרמב״ם מכניס במניינו רק מצוות כאלה שיש עליהן ציווי בתורה. למשל, בשורש התשיעי הרמב״ם כותב, בתחילת השורש הרמב״ם כותב, מה שהזכרתי את זה פעם, שאם התורה חוזרת כמה פעמים על אותם מונים רק פעם אחת. למשל, מצווה לשמור שבת מוזכרת 12 פעמים. והרמב״ם אומר, בסדר, אבל זה רק מצוות עשה אחת, כי זה אותו תוכן. התורה חוזרת על זה אולי כדי להדגיש את החשיבות, אבל בסופו של דבר מונים רק מצוות עשה אחת. בחלק השני של השורש, התשיעי, השורש ארוך, בחלק השני הרמב״ם אומר שלא מונים לאו שבכללות. נגיד, לא תאכלו על אדם. אז לא תאכלו על אדם, לומדים מזה כל מיני הלכות, כן, שבית דין לא יאכל ביום שהוא גוזר מיטה, לא לאכול לפני התפילה, הרמב״ם כנראה תופס שזה איסור דאורייתא, ועוד, זה עזרה מבין סורר ומורה, לא תאכלו על אדם וכו'. אז הרמב״ם אומר, גם שם עונים רק מצווה אחת ולא יותר. אז רבי ירוחם פרלה, במהדורה שלו של ספר המצוות של רס"ג, אז בהתחלה הוא מקדיש מאמר לכל אחד מהשורשים של הרמב״ם. בודק, מי מסכים לזה, מי לא מסכים לזה, אם השג מסכים לזה. במאמר שלו על השורש התשיעי, הוא אומר שיש סתירה בדברי הרמב״ם. כי בהתחלת השורש התשיעי, הרמב״ם אומר שלא מונים מצווה שחוזרת על עצמה כמה פעמים, אלא פעם אחת. אז זה אומר שמה שקובע זה לא הציווי, אלא התוכן. נכון, יש הרבה ציוויים ותוכן אחד, אנחנו מונים מצווה אחת. בחלק השני של השורש הרמב״ם אומר, לכאורה הפוך. מה שקובע זה הציוויים, לא התוכן. כי אם יש לי ציווי אחד שמתפרט לכמה תכנים, כן, לאו שבכללות, בונים את זה פעם אחת, אז רואים שהציווי הוא הקובע, לא התוכן. אז איך זה מתיישב עם מה שהרמב"ם אומר בחלק הראשון של השורש? ששם נראה שהתוכן קובע, אם אתה חוזר על ציווי כמה פעמים, אם זה אותו תוכן, זה נמנע פעם אחת. זאת אומרת, התוכן קובע, לא הציוויים. אז יש סתירה בין החלק הראשון לחלק השני. לא מבין את השאלה הזאת. ברור שמה שהרמב"ם אומר, שצריך שני הדברים. אבל צריך תוכן ייחודי וצריך ציווי. בשביל שמצווה תחשב, תיקלל במניין המצווה, צריך תוכן ייחודי וצריך ציווי. מה רואים מכאן? ושוב, החלק הראשון עוסק במקום שבו יש ציווי אבל חסר התוכן, החלק השני עוסק במצב שבו יש תוכן אבל אין עליו ציווי נפרד. כל אחד משני אלה לא יכול להימנות, כי צריך את שתי הדרישות. תוכן נפרד, זה לא חוזר עוד פעם על אותו תוכן של מצווה אחרת. יש לו תוכן משלו. אז מה רואים מכאן? שמבחינת הרמב״ם, מצווה שנכללת במניין המצוות, זאת רק מצווה שיש לה תוכן משלה, זאת אומרת שהיא מצווה עלינו משהו, ושיש ציווי, יש פסוק שמצווה. זאת אומרת, אם יהיה משהו שחובה עלינו לעשות, כן? אבל אין עליו ציווי. במניין המצוות זה לא יכול להיכנס, כי הרמב״ם. כי אין ציווי. זה לא מה שאנחנו לא חייבים. אבל במניין המצוות זה לא ייכנס. בסדר? עכשיו, על מצוות תשובה יש ציווי? לפי הרמב״ם לא. כי ושבת עד השם אלוקיך, הרמב״ם מפרש את זה כנבואה, כהבטחה, לא כציווי. אז מבחינת הרמב״ם, גם אם יש חובה לעשות תשובה, בגלל שאין על זה ציווי בתורה, זה לא יכול להופיע במניין המצוות שלו. לכן הרמב״ם לא יכול להביא מצווה לעשות תשובה. אבל ביד החזקה, יש הלכות חנוכה ופורים ביד החזקה. ביד החזקה כל ההלכות נכללות. כל מה שצריך לעשות נמצא ביד החזקה. זה כל המטרה שלו, להכניס את כל ההלכה לתוך ספר אחד. כן, דיברנו על זה פעם, על הקודקס ההלכתי היחיד בהיסטוריה, היד החזקה. אז הרמב״ם בעצם מכניס ביד החזקה גם מצוות הרבנן, גם הלכות הרבנן, נכון? כל דבר. זאת אומרת, כל מה שחייבים לעשות נמצא מקום מקומו ביד החזקה. אז ביד החזקה הרמב״ם כותב שיש מצווה לעשות תשובה, למה? כי ודאי, יש חובה לעשות תשובה. במניין המצוות זה לא יופיע בגלל שאין על זה ציווי. אם יש חובה, יש תוכן לחובה הזאת, אבל אין עליו ציווי, אז זה לא יכול להיות מוגדר כמצווה אחת מתוך התריאג.
זה
רבנן. מה?
זה
רבנן. לא, זה לא מצווה מנויה במניין המצוות. יש חובות תורה שלא נמנות. חצי שיעור. חצי שיעור, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ביומה, חצי שיעור להלכה אנחנו פוסקים שהוא דאורייתא, כמו רבי יוחנן. אין מצווה על חצי שיעור, אין איסורים על חצי שיעור, לא מופיע במניין המצוות.
אבל זה מסביר את המיקום של הלכות תשובה בסוף ספר מדע. כי השיטה שלנו בעצם זה לשים תורית, מצוות דאורייתא קודם כל ספר, רק בסוף עושים מצוות רבנה כמו בסוף ספוי, שם בסוף הספר זמני.
כן, אני רק לא לגמרי בטוח שבאמת נכון להגדיר את זה כמצווה דרבנה. מצווה דאורייתא בלי ציווי. לא יודע, אני אגיע לזה. אבל יכול להיות עדיין, עדיין פחות, מצווה עם ציווי.
אבל גם אני, כשהוא שם את זה שם, ספר מדע. ספר מדע זה החובותיו של הרדה.
כן, אבל זה, אני חושב שלזה יש כמה הסברים טובים, אני חושב. זאת אומרת, כשמסתכלים על ספר מדע באופן כללי, אני חושב שהלכות תשובה בהחלט צריכות להימצא שם.
לא, שם, לא.
כן.
בכל פרק, הרמב״ם מתחיל איזה מצוות יש בתור זה, ואתה פרק שם שיש מצווה.
נכון. כיוון שבא.
אין על מניין המצוות.
לא, טענה שלי לא. אני טוען שלא. זה לא מניין המצוות, אלא זה תמצית.
ברוב הפרקים זה...
ברור, כי ברוב הפרקים יש זהות. אבל פה אין זהות. אז אם אתה שואל אותי מה המצווה באופן, איזה מצווה באופן פורמלי יש, תקן בספר המצוות, שם לא תמצא את המצווה.
יש מצווה...
למה? הוא כן אומר.
מצווה של
חנוכה של פורים, הוא בטח אומר. מצוות עשה מלרבנן של חנוכה או של פורים, בסדר? אוקיי. עכשיו הוא מביא הכל, זה בדיוק הנקודה. וגם פה מצוות עשה לשוב ולהתוודות, הוא לא יגיד מלרבנן כי זה לא דבר. אז יש, צריך לעשות את זה. אבל אין על זה ציווי, בספר המצוות זה לא יכול להופיע. תבינו, כשמשהו לא מופיע בספר המצוות, אין פירושו שאין חובה לעשות את זה, ואפילו לא שאין חובה דאורייתא לעשות את זה. אבל אם אין על זה ציווי, זה לא יופיע שם. איך יכול להיות חובה דאורייתא שאין עליה ציווי? עוד רגע, דיברנו על זה כבר, אבל אני אעיר על זה גם. אז לכן, נדמה לי שבעצם הפתרון המתבקש לפי הרמב״ם לסתירה הזאת זה שיש חובה לעשות תשובה, כנראה אפילו חובה דאורייתא, הוא לא כותב זה חובה מדברי סופרים, חובה דאורייתא, אבל כיוון שאין עליה ציווי, אז במניין המצוות זה לא יכול להופיע כמצווה נפרדת. ולכן ביד החזקה כשהרמב״ם מביא את כל מה שצריך לעשות, אז הוא מביא גם את החובה לעשות תשובה. בספר המצוות, כשהוא מביא רק את המצוות לפי הגדרתו, אז את מצוות התשובה הוא לא מביא שם. אז בסופו של דבר גם הרמב״ם מסכים שיש חובה לעשות תשובה, גם אם לא נביא את זה כמצווה במובן הפורמלי, אבל יש חובה, אפילו כנראה חובה דאורייתא, לעשות תשובה. סברה כנראה. המשך חוכמה, זה מה שהערתי קודם.
כלומר, חוץ מהיית הפסוק מפורש, הרי אנחנו נמצאים בתוך ספר דברים, ובעצם כל ספר דברים זה תוריד בנים, ומה שאנחנו כפה שאומרים, כן, כלומר, בעצם כל הספר זה פחות או יותר קריאה לעשות תשובה.
קריאות זה לא מצוות. קריאות זה לא מצוות. צריך ציווי. לא, לכן אני אומר.
חובה כתובה במפורש.
לא, היא לא כתובה כציווי. כתובה כאילו, זה כמו, הזכרתי פעם את הרש"י הראשון על התורה, שאמר רבי יצחק, למה לא התחילה התורה מבראשית? למה התורה התחילה מבראשית ולא מהחודש הזה לכם ראש חודשים? אומרים שם כל תירוצים. אני שואל על השאלה. שימו לב מה יש בשאלה. בשאלה הוא אומר שכל ספר בראשית ושתיים וחצי פרשיות הראשונות של ספר שמות בעצם מיותרות. למה? כי אין בהם מצוות. מה, לא לומדים מזה כלום? לפני התירוצים של רש"י, על כוח מסע ויגיד לעמוד, התירוצים. השאלה, לא לומדים מזה כלום? כן לומדים מזה, נכון? מה שאבות עשו, לומדים מזה הרבה דברים. אז מה, למה זה מיותר? כי זה לא מצוות. זה שלומדים משהו מפרשה כלשהי, זה לא אומר שהיא מצווה. ציווי זה לא אותו דבר כמו ציפייה. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להרבה דברים. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, זה מה שנקרא הלכה. ההלכה זה הציווי. חוץ מזה יש המון דברים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. חלקם כתובים, חלקם אולי אפילו לא כתובים. אבל מצוות זה לא. עשית הישר והטוב. זה אפילו כתוב בשפה של ציווי. אף אחד לא מונה את זה כמעט כמניין המצוות. לא, היא לא מצווה. לא של המצווה כולל, היא לא מצווה. זה לא מצווה כי אנחנו לא מצווים. כי אנחנו לא מצווים. לא, זו לא מצווה מהותית. אנחנו לא מצווים, יש חובה, כי יש ציפייה של הקדוש ברוך הוא שנעשה. אבל אין מצווה. זאת אומרת, אתה לא...
אין מצווה בתוך קריאה, בתוך המניין של המצוות, אבל זה לא אומר שאין מצווה.
לא, זה אומר שאין מצווה, כי מצווה זה משורש ציווי. אם אין ציווי, זאת לא מצווה. יש חובה, יש ציפייה של הקדוש ברוך הוא, אבל ציווי זה לא.
אבל אם אין לך לנסוע, מותר לך לנסוע 50 קמ"ש בעיר, אבל יש ציפייה שאם יש גן ילדים או יש אנשים ברחוב.
לא, זה אפילו חוק. זה חובת הזהירות הכללית. זה אפילו חוק. לא, זה חוק. יש חוק, זה חוק חובת הזהירות הכללית, זה מה שהוא בא לחסות, שאפילו במצב שכאילו מותר פורמלית, אבל... לא, אבל אני אומר, בוא נגיד לפני שחוקקה חובת הזהירות הכללית. עדיין, ברור שמצפה מכל אחד לנהוג בזהירות הנדרשת, גם אם התמרורים לא אוסרים משהו מסוים.
אבל אם יש מצווה להתוודות, זה לא תוצאה של יש היום חובה לסוג של חלק מהמצווה.
אז רק הביטוי, אבל לא התשובה.
כן, אבל אתה לא יכול להתוודות מישהו אחרי תשובה, סתם אתה...
אבל זה מה שאני אומר, זה מצווה קיומית, אל תתוודא ואל תעשה תשובה, לא קרה כלום. אין מצווה, זה מצווה מותנה. אם אתה שם, תעשה זה בצורה של בידוי, ואם לא, אז לא.
אם אתה נוסע באוטו, יש שכר ועונש בחיובים, יש מה יותר
בין זה? שכר ועונש בבית דין של מעלה, אני מניח, אבל לא בבית דין של מטה, בבית דין של מטה זה מצוות ועבירות.
כן, אבל דברים שבין דבר בקריאה
לא יודע, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות בני אדם, לא רק לעשות מצוות. אז אני מניח שהוא נותן שכר ועונש,
אבל זה... אז יש הבדל בשכר ועונש בין מצוות
לזה. אין מושג, לא יודע.
מה הערוץ מהפורמלי שיש?
לא, עשה דוחה לא תעשה, אז זה לא יהיה. במקום שחופה שהיא לא מצווה, לא תדחה לא תעשה. כשהיא נדחות לא תעשה, יש ציווי. יש את השלכות הלכתיות. זה שמשהו מוגדר כמצווה או לא מוגדר כמצווה. זה הרמב"ן מתלבט על זה בתחילת ספר המצוות, ובסופו של דבר הרמב"ן אומר, אבל יש לנו מסורת וכנראה זה בכל זאת תרי"ג. הוא מתלבט, בא לקחת איזה אגדתא ולבנות עליה את כל הבניין הזה. הרמב"ן מתלבט על זה,
הרמב"ן... אני אומר שיש לך את הרמב"ן והרמב"ן וכל אלו שכתבו את הרשימת של מצוות, כולם
מחלקות. כולם מסכימים שיש תרי"ג.
יש תרי"ג, ולא יודעים מה הם. וזה
כשיש מחלוקת בהלכה, אז מה? יש מחלוקת מה נקרא בורר, אני יודע מה. אם צרת הבת מותרת או אסורה, אז מה התורה אמרה? יש מחלוקות, מה לעשות? גם פה יש מחלוקות. עכשיו, השאלה בעצם, אז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שיש, גם לפי הרמב"ם יש חובה לעשות תשובה, או ציפייה של הקדוש ברוך הוא שנעשה תשובה, גם אם זה לא יוצא מציווי, גם אם זה לא מוגדר באופן פורמלי כמצווה. ואז עולה השאלה, מה זה הדבר הזה? המשך רוחם המאיר, שם על הפסוקים בדברים, שלמעשה אין שום היגיון בלצוות על תשובה. למה? כי מה אתה אומר לצוות על תשובה? לעזוב את החטא, ולא לחתור הלאה, זה לא, זה כתוב במצוות עצמן. הרמב״ם בשורש הרביעי, שמדבר על הציוויים הכוללים כל התורה כולה. כלומר, הוא שמרתם את כל מצוותיי. אז הרמב״ם אומר, הציוויים האלה לא נמנים. למה הם לא נמנים? כי כשהמצוות נאמרו, אז הן אומרות לנו לעשות אותם. זאת אומרת, מה עוד כתוב שם? למה אני צריך ציווי שאומר לי לקיים את המצוות? צריך לקיים את המצוות מעצם העובדה שאין מצוות. עכשיו, אומר המשל, אותו דבר מצווה תשובה. מה יש לצוות על תשובה? לעזוב את החטא, בעצם זה שזה מוגדר כחטא, אתה צריך לעזוב את החטא, או לא לעשות אותו גם לאבא. אז אין מה לצוות על תשובה. לכן אומר, כל מה שיש זה רק לצוות על הוידוי. כי אומרים לך שכשאתה שב, תעשה את זה בצורה של דיבור. זה יכולתי לא להוציא מסברה. את מסברה יכולתי להגיד שמספיק לעזוב את החטא ולא לחטוא הלאה וזה הכל. אז המצווה, החלק היחיד בתהליך התשובה שיש טעם לצוות עליו, זה התהליך של ה... בידול. אפשר היה לדום קצת מה עם חרטה, נכון, כי בחרטה גם כן. לא צריך להתחרט, צריך לא לחטוא, לעזוב את החטא ההוא ולא לחטוא הלאה, וזה הכל. למה חרטה? למה צריך להתחרט על מה שהיה? אז יכול להיות שזה כבר כן חלק מהבידול. הבידול מבטא חרטה. אבל זה, ככה משך חוכמה רוצה לטעון. אבל עוד פעם, מה משך חוכמה מניח? כל זה אמרתי בשביל להגיע לפה. מה משך חוכמה בעצם מניח? המשך חוכמה מניח שמצוות, שמהותה של התשובה זה לעזוב את החטא. במילים אחרות, צדיק גמור בטוח עדיף מבעל תשובה. נכון? כי המשך הרבה בעצם טוען שאין בתשובה שום דבר מעבר לפשוט לא לחטוף. ולא, אם הייתה משמעות לתהליך התשובה, כמו שאמרתי קודם, שהתהליך בעצמו יש לו ערך, לא רק התוצר, זה שאני לא חוטא, אלא התהליך של השיבה, הוא בעצמו יש לו ערך, אז ברור שיש טעם לתשובה. ברור שיש משמעות לחובת התשובה. כי אחרת הייתי אומר, אני רק צריך לא לחטוא, זה הכל. מה המשמעות שלה? לעשות תשובה? לעשות תשובה פירושו שיש גם עניין לשוב, למשל, להתחרט. אוקיי? ואולי גם הווידוי חלק מהעניין הזה.
יכול להיות שמה שהחזרנו שבר תשובה הוא יותר מצטיק, זה משום איזה הבנה שיש לו, דוגמה. אולי יש מטעם שהוא כן החטא, ועכשיו הוא שב ברמת ההבנה שלו, הוא ברמה יותר גבוה מצדיק, אבל לא שהתהליך עצמו משהו בעצמו הוא מצווה.
אבל זה, אני חושב שזה לא, לא לומר דבר אחר. זאת אומרת, אז מה אתה אומר? ההבנה הזאת היא התוצאה של זה שעשיתי תהליך תשובה.
היא תוצאה, אבל שאין מצווה לעשות.
אז פה, אתה אומר, בתוך התפיסות של התהליך כתמצית התשובה, אפשר עדיין לדון האם התהליך הוא ערך לעצמו, או שהתהליך מביא לאיזושהי תוצאה, אבל לא התוצאה שאני צדיק גמור, אלא איזושהי תוצאה שהיא תוצאה של עשיית התהליך. בסדר, אז רק בתוך זה אפשר להגדיר השאלה האם זה תוצאתי או עצם התהליך. מוכן לקבל הגדרה כזאת.
אתם חושבים שתשובה זה משהו שינוי מהותי בתוך האדם, לא? אני עדיין עכשיו למדתי לא לעשות את העבירות האלו, אבל אין שינוי מהותי.
כן, אבל עדיין, גם אם אתה עושה שינוי מהותי, אתה לא... האם מה שחשוב זה המצב שעליו אני מגיע, שעכשיו אני כבר אדם אחר, או מה שחשוב זה שעברתי תהליך השינוי?
הרמב״ם אפילו בחלק השני אומר,
אינני אותו אדם. כן, אבל אינני אותו אדם, זה כמו יכול להגיד, תסלח לי על מה שהיה, כי אני כבר לא כמו ההוא, אני כבר אדם אחר. עדיין אני בא אל הקדוש ברוך הוא כצדיק גמור, לא כבעל תשובה. אני לא רק עזוב, מה שהייתי פעם זה כבר לא קיים. ועכשיו אני מציג בפניו את מה שאני עכשיו. ברמב"ם שמה לא בהכרח כתוב שיש ערך לתהליך. אני חושב ככה.
מה? צדיק
הוא גומר על תהליך קבוע, לא, צדיק לא עושה תהליך של תשובה, הוא עושה תהליכים אחרים, אבל לא תהליך של תשובה. אמרתי כבר שמתחילת המאמצים, מה שאומרים שהבעל תשובה עושה יותר מאמצים, אני לא חושב שזה נכון. צדיק הוא בהחלט יכול להיות כרוך בהרבה מאמצים.
מה שהרמב"ם אומר, איש יותר עצום בבעל תשובה, מי שאנחנו מבינים את זה, ומי שהיה מאוד מרוחק, ומי שלא היה עניינים, ומי שצריך, הוא בדרך כלל אדם מן השורה, אבל הוא עשה אחרי, הוא חטא. אז הרבה מהפרטים שאנחנו מדברים עליהם, והביטוי ודברים כאלה, אז אלה פרטים של מי ש... אוקיי, אז מישהו חטא ודבר מצוין, מצוין, אבל לא היה רחוק, ו...
למה זה משנה לענייננו? לא הבנתי. למה זה משנה לענייננו?
לא, בגלל שכל הדיבור זה על תהליך ומה ההבדל בין...
כמובן מצווה אחת יש תהליך, על עבירה אחת יש גם תהליך, אני משנה את המצב.
הרב התחיל במעדיף ובזה כאלה, יש מצבים שונים לגמרי.
בסדר, על אותו מצב שבו אמרו שעדיף בעל תשובה מצדיק גמור, מה שתחליט, איזה מצב שתחליט, מה אמרו שם? אמרו שיש ערך לתהליך התשובה ולא רק לתוצר שלו. לא חפתי על מה, על איזה מהמצבים זה נאמר, אם זה הולך להתרודד או על איזשהו כיוון,
אבל להגיד
ויש תאריך. אני אביא אולי דוגמה נוספת לעניין הזה שבעצם שם נפל לי הסימון. נושא אחר לגמרי, שקשור קצת לאחת הסדרות הקודמות שדיברנו עליהן, זה הסדרה של הלמדנות, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה שם. יש שאלה באחרונים, איך להגדיר את המושג נתינת גט? כשהתורה אומרת, וכתב בספר כריתות ונתן בידה. ומנסים להפיין מה זה נקרא לתת גט. כן? אז הקצות מתחיל איזה ניסיון לעשות בירורים כאלה, לא ממש מגיע למסקנות, קהילות יעקב, יש איזה כמעט שלושה סימנים ארוכים מאוד שמנסים להגדיר את זה. ויסוד הדבר הוא שיש עשרות רבות של מקרים שמופיעים בגמרא, שמנסים להדגים נתינה כשרה ונתינה לא כשרה. כתב לגט ושם בחצרו והקנה לה את חצרו. כתב לגט ושם בחצרה, נתן ביד עבדה ישן, גט בידה ומשיכה בידו, כי נמחות, הוא מחזיק את הגט. מקרים משונים, זה כל כך בולט, שזה מאוד נדיר בגמרא אגב. הכמות של המקרים שהגמרא מביאה כדי להדגים מה זאת נתינה כשרה ומה זאת נתינה לא כשרה.
חלק מהם של כריתות.
כריתות זה גם מאפיין של נתינת הגט, האם יש בזה כריתות או לא. לא על התנאי.
לא
על כריתות זה תנאי עולמי.
אחד מגדיר מה זה כריתות ואחד מגדיר מה זה נתינה.
לא, גם במושג הכריתות יש שני דברים. יש כריתות על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. זה תנאי עולמי. על זה אני לא מדבר, זה ברור, זה שאלה של כריתות. אבל יש כריתות כי הנתינה עצמה צריכה להיות נתינה קורטת. נגיד גט בידה ומשיכה בידו, זה בעיה בכריתות, לפי מי שמחלוק את הרמב"ם ורש"י, אם אני זוכר, אבל זה בעיה בכריתות, לא במובן של המעצלות הרחיל לבית אביך לעולם, שהיא עדיין אגודה בו במובן המהותי, אלא בגלל שחסר במעשה, לא העברת את זה אליה, זה מושג אחר של כריתות. אז יש שם עשרות רבות של מקרים שמנסים להגדיר מה זאת נתינת גט כשרה. וכבר מהגמרה עצמה רואים, עולה הקושי, למה היא לא נותנת לנו את ההגדרה? למה להדגים לנו במאה אלף מקרים משהו, במקום להגיד לי, תגיד מה ההגדרה? באמת האחרונים מנסים לעשות במקום ההגמרה את העבודה הזאת, לקחת את המקרים ולנסות מתוך זה להוציא מההגדרה. הקצות מתחיל עם שני מקרים קיצוניים, הוא אומר, נגיד, כתבו על איסורי הנאה כשר. אתה נותן לה גט שכתוב על איסורי הנאה. עכשיו, הבעיה, הקצות אומר, זה מחלוקת ראשונים, אבל חלק מהראשונים אין בעלות על איסורי הנאה. אם אין בעלות על איסורי הנאה, אז איך זה יכול להיות שכשאני נותן לה את הגט, זה נקרא נתינה כשרה. הגט הזה לא היה שלי, ואחרי הנתינה הוא לא נהיה שלה, כי אין בעלות על איסור הנאה. אז רואים מפה אומר הקצות, שנתינת גט היא לא הקנאה. נכון? לא יכול להיות שזאת הקנאה, לפחות לפי הראשונים שאומרים שאין בעלות באיסורי הנאה. מצד שני, זאת גם לא בהכרח נתינה פיזית. למה? שמתי את הגט בחצרי. והקניתי לו את החצר, הגט נשאר שם, היה שם ונשאר שם. כששמתי את הגט בחצר שלי, זאת לא נתינה, שמתי אותו בחצר שלי. נכון? עכשיו הגט יושב שם, עכשיו אני הולך לאישה, אני נותן לה שטר, מקנה לה את החצר שלי. זה נתינת גט קשרה. זאת הקנאה נטו. אין פה שום נתינה במובן הפיזי. וזה בסדר. מה קצת לא הבנתי? אז הקנאה זה נתינת גט, או העברה הפיזית של הגט זה נתינת גט? זה לא זה ולא זה. אז מה כן? טוב, הוא קצת נתקע שם. הקהילות יעקב ממשיך ומנסה להציע הגדרה יותר מורכבת, ואז כל הגדרה שהוא מציע הוא מביא דוגמה נגדית, כי יש עשרות רבות של דוגמאות בגמרא וכמה פרקים בגיטין. כל אחת הוא שולט. בסופו של דבר, זה נורא מעניין הדבר הזה, בסופו של דבר הוא נשאר עם הגדרה שנדמה לי שמספר הסייגים עליה הוא פחות או יותר כמספר המקרים. זאת אומרת, בדרך כלל כשאתה רוצה לתת הגדרה טובה, אתה נותן הגדרה אחת פשוטה שמכסה את כל המקרים. אבל הקהילות יעקב בסופו של דבר, כשהוא מצליח להגיע לאיזושהי הגדרה שעונה לכל המקרים או שמתאימה לכל המקרים, הוא יוצא עם הגדרה כל כך מסובכת שלא הרווחנו כלום מתהליך ההגדרה. בסוף היא לא פחות מסובכת מאשר לתת לי את כל המקרים. וזאת בדיוק הסיבה למה הגמרא לא נתנה הגדרה. הסיבה למה הגמרא לא נתנה הגדרה כי היא הרגישה שאי אפשר לתת הגדרה באופן פשוט, יותר אנחנו נדגים את זה. דיברנו פעם על עבודה לפי כללים וכזואיזם בתפיסות המשפטיות. וכאן זו דוגמה מאוד יפה לזה שהגמרא מעדיפה קייזים, כן, גישה כזואיסטית, מה שנקרא את זה משפטנים, ולא גישה פוזיטיביסטית, זאת אומרת מהכללים אל הפרטים. מה פשר הקושי הזה? למה באמת בנתינת גט כל כך קשה להגדיר? זה מה שככה הטריד אותי, אחד המאמרים הראשונים שכתבתי. אני חושב שמה שקשה להגדרה שם, זה בגלל שכל ניסיון להגדיר את הפעולה של נתינת גט, בעצם נעשה דרך מצבים. מה היה המצב לשני הנתינה, ומה המצב אחריה. נגיד, אם נתינת גט היא הקנאה, הקנאה הפירושו זה היה קודם שלי, והעברתי את זה להיות שלה. מסירה פיזית, הגט היה ביד שלי, ואחרי זה הוא נמצא ביד שלה. אבל אם נתינת הגט שהתורה דורשת, היא תהליך. היא לא מוגדרת דרך מצב, לעבור ממצב א' למצב ב', אלא המעבר עצמו. אז קשה מאוד להגדיר דבר כזה. זאת אומרת, איך אני מגדיר תהליך? אנחנו תמיד מגדירים תהליכים דרך מצבי קצה. מה היה לפני ומה יהיה אחרי. אבל כשאני רוצה להגדיר את התהליך עצמו, אין לנו דרך לעשות את זה, אני אסביר את זה בהמשך יותר, אבל אין לנו דרך לעשות את זה. וכיוון שכך, מה שהגמרא עושה, היא נותנת המון דוגמאות, כי דרך הדוגמאות אנחנו יכולים לבנות בתוכנו איזשהו רעיון, איך בעצם צריך להיראות התהליך. הנתינה זה פעולה, זה תהליך. וברגע שנתינת גט בעצם מוגדרת כתהליך, ולא כמצב של לפני ואחרי, אז אין לנו דרך טובה להגדיר את זה, ולכן אין לנו ברירה אלא להשתמש בדוגמאות. וזה מביא אותי הקטע הבא של השיעור, זה קטע קצת פילוסופי או מדעי, מתמטי. אני רוצה להגדיר את זה קצת יותר, את הקושי הזה. אני אתחיל אולי עם, רק לשים את זה בקונטקסט, עוד פעם, נתינת גט מבחינתי זה סוג של תהליך שהתורה דורשת, כמו שתשובה, מה שראינו קודם, זה בעצם איזשהו תהליך שהתורה מצפה, אולי לא מצפה, אבל מצפה ממני לעשות. ואני אנסה להבין מה משמעותו של תהליך. להבדיל ממצב, להגיע ממצב א' למצב ב', מה יש בתהליך מעבר לזה, אוקיי? יש פרדוקס ידוע, אחד הפרדוקסים של זנון, זנון הפילוסופי היווני, מאיליה, שערער על מושג התנועה. יש כל מיני פרדוקסים שנובעים מההנחה שיש תנועה בעולם, רואים את הקשר אלינו. ואחד הפרדוקסים זה אכילס והצב, כן, שאכילס לא משיג את הצו, מכירים, אני מניח, כן, אז הוא נותן, אם אכילס רק פי 10 מהר מהצו, אז הוא נותן לצו פור של 10 מטר במרוץ, אוקיי? אז כשאכילס סוגר את ה-10 מטר האלה, הצו כבר יתקדם עוד מטר, נכון? כשאכילס יסגור את המטר הזה, הצו יתקדם עוד 10 סנטימטר. כשאכילס יגיע ל-10 סנטימטר האלה, הצו יתקדם עוד סנטימטר, וכן, אבל כתור אף פעם אכילס לא משיג את הצו. אוקיי? אז טור הנדסי, התכנסות של טור הנדסי, אין פה, רק צריך קצת מתמטיקה בשביל זה. אבל יש פרדוקסים יותר מסובכים, וגם אותם קשור למתמטיקה, ואני חושב שלא בצדק. אחד מהם זה פרדוקס החץ ומעופו. זנון נציג את הפרדוקס הבא, הוא אומר, נגיד שאנחנו יורים חץ. אז בכל רגע שאנחנו מסתכלים על החץ,
החץ נמצא או עומד במקום אחר. תסתכלו עוד שנייה אחת, או רגע אחד. הוא עומד כאן, אחרי רגע תסתכלו, הוא עומד כאן. אחרי רגע הוא עומד כאן. אז מתי הוא זז? בכל רגע הוא עומד במקום אחר. אז מתי הוא עובר בין המקומות? כך זה מנשאר, זה כל מיני ניסוחים שהם לא בהכרח שקולים אחד לשני דרך אגב, אבל אני לא אכנס פה לדקדוקי עניות פילוסופיים. בגדול זה הפרדוקס. עכשיו, גם את זה, הפתרונות המקובלים, יש מאמר של ראסל על הדבר הזה, ויש עוד כל מיני מאמרים קלאסיים על הפרדוקס הזה, לדעתי אף אחד מהם לא פותר אותו, הם תולים את זה באינפי. אז אני יודע שבעצם הרצף, כשאני מסתכל על המרחב נגיד, או על הזמן, אז מדובר באיזשהו עצף. אי אפשר לתאר רצף כאוסף של נקודות בלבד. זה אוסף של נקודות שצריכות לקיים כל מיני תנאים. ובהסתכלות של זנון בעצם מתייחסת לנקודות בדידות על פני הרצף. היא מתעלמת מהיחס בין הנקודות האלה בשביל שהן יכוננו רצף. לא כל אוסף של נקודות מכונן רצף. ולכן בעצם צריך לעבור לאינפי, שזה אומר שאנחנו מסתכלים על היחידה הבסיסית של הקו, נגיד זה אינפיניטסימל, דיפרנציאל. זה לא נקודה, אם אתם מתמטיקאים, אורם סומר עכשיו כשאני אומר דברים כאלה, אבל יש אפילו תיאורים של מתמטיקאים שבונים את זה כך, כמו לייבניץ, לא כמו ניוטון. זאת אומרת, לייבניץ בנה את האינפי על בסיס אינפיניטסימלי, לא כמו ניוטון. לייבניץ עבד כמו פיזיקאי וניוטון עבד כמו מתמטיקאי. בכל אופן, אני חושב שזה לא נכון. זה לא נכון בגלל ש... זה נכון, אבל זה לא פותר את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה בגלל שזה מילון אנגלי-אנגלי. זאת אומרת, מילון אנגלי-אנגלי זה מילון שלוקח מילה אחת שאני לא מבין ומסביר אותה עם עשר אחרות שאני עוד פחות מבין. אז גם פה, וכשאני לוקח, אתה לוקח תופעה שאותה אני לא מבין ומסביר לי את זה עם משהו אחר שגם אותו אני לא מבין, אז מה עשית? לא הצעת לי הסבר, רק הראית לי שזה אנלוגי לאינפי. אוקיי, אז אני אשאל את השאלות אתה עכשיו על האינפי. מה קורה באינפי? איך עוברים מנקודה אחת לנקודה אחרת? מה זה הדיפרנציאל הזה? גם הדיפרנציאל מוגדר מנקודות. אני יכול לשאול את השאלות האלה גם שם. העובדה שאפשר להגדיר באופן שהוא חף מסתירה את התורה המתמטית הזאת, שנקראת חשבון דיפרנציאלי, לא אומרת שאין בעיה. היא רק אומרת שבשפה ההיא הצליחו להימנע ממנו. כמו... יש ספר של ברטרנד ראסל ווייטד, פרינציפי המתמטיקה. שלושה כרכים כאלה, אבים, שאני לא יודע אם מישהו קרא אותם אי פעם. חוץ מראסל ווייטד, אולי אף אחד לא קרא אותם, נדמה לי. אבל את ההקדמה הצלחתי לצלוח לפחות, וחוץ מזה דבדפתי, זה היה נורא והיום. בהקדמה שם הם מביאים את מה שנקרא תורת הטיפים. יש פרדוקסים של הוראה עצמית. כן, פרדוקס השקרן, נגיד. זה פרדוקס שדיברנו עליו פעם, אני חושב, זה פרדוקס שנובע מ-self-reference, מהתייחסות של דבר לעצמו, אוקיי? או כל מיני פרדוקסים אחרים. הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם, קבוצה שמכילה את עצמה כאיבר, כל מיני פרדוקסים של self-reference, הוא מציע שם פתרון. מה הפתרון? הוא אומר שיש היררכיה של טענות, טענות היררכיה של טענות, שבנויה מטיפים שונים, טיפוסים שונים של טענות, וכל טיפ יכול להתייחס, כל טענה יכולה להתייחס רק לטענות ששייכות לטיפ נמוך יותר בהיררכיה. ואז כמובן שום טענה לא יכולה להתייחס לעצמה. נהדר, כמובן קצת עושה לו חטא, אבל נגיד לצורך, זה תמצית הדברים. מצוין, זה פתר את הבעיה. ברור שלא. פשוט אסר להביע אותה. זה הפתרונות של סטלין לבעיות. זאת אומרת, אם אתה מה, מורידים לך את הראש ואין בעיה. זאת אומרת, אתה לא פותר את הבעיה. אתה בסך הכל אוסר בשפה שלך להגיד את המשפטים שיוצרים את הבעיה. זה לא פתרון. כן, אז גם במתמטיקה, נגיד שהצליחו לנסח בצורה קוהרנטית את האינפי. זה רק אומר שבנו שפה שבה הבעיה לא תופיע. אי אפשר יהיה לנסח את הבעיה, וזה לא פותר אותה. עכשיו, מה הפתרון לבעיה? לא איך בונים שפה שבה אי אפשר יהיה לומר אותה.
מה השפה תוקע?
פילוסופים אנליטיים, ראסל לא עשה את זה סתם, רק פילוסוף אנליטי. פילוסופים אנליטיים טוענים שכל בעיה שיש שפה שמצליחה להימנע ממנה היא לא בעיה אמיתית. היא ארטיפקט של השפה. זה ההנחה של הפילוסופיה האנליטית, שהיא גם הנחה לא נכונה לדעתי, אבל זה נושא אחר. אז אני אגיד לכם, למה זה, אולי לפני כן,
פתרון, זה פתרון אחד שהציעו לעניין הזה, האינפי. פתרון שני, אני אפילו לא זוכר אם הייתי אותו, אני חשבתי עליו, אבל נראה שהוא פתרון מתבקש, זה נובע מעקרון יוודאות. בעקרון יוודאות, לפי תורת הקוונטים, אי אפשר לדעת, או אין לגוף, לפי ניסוחים אחרים, מהירות ומיקום בו זמנית. אם גוף ממוקם במקום מוגדר עד הסוף, אז אין לו מהירות. אם מהירות מוגדרת עד הסוף, אז אין לו מיקום. זאת לא יכול להיות שתדע מהירות ומיקום של גוף באותו רגע. שאתם מבינים שאם בתוך הקונטקסט הזה אי אפשר לנסח את הפרדוקס של החץ במעופו. כי אנחנו בעצם אומרים שהחץ בכל רגע בעצם נמצא במקום אחר ויש לו מהירות מוגדרת. אנחנו מדברים על חץ שנע במהירות נתונה. אוקיי? אז יש לו, לא יכול להיות שיהיה לו מיקום. זאת אומרת, אם יש לו מהירות מוגדרת, אין לו מיקום. אז אתה לא יכול להסתכל על החץ במקום הזה, ואחרי זה במקום הזה. פשוט אי אפשר...
כן, אבל העניין הוא שאם אתה יודע במהירות, או את המיקום, יש תנאי סטונסות, אתה צריך לדעת את המינימום שאתה תוכל להגיד...
לא, לא, אתה בא במיקום מדויק, אין אי דבר, אין שום דבר. אם יש לך מיקום מדויק, אין מהירות. היא הוודאות היא אינסופית.
אוקיי, אבל בגוף בגודל של חץ.
בוא נדבר על גוף נקודתי. נדבר על חץ נקודתי. אתם יודעים כמה הפיזיקאים שמתחילים לעסוק בחמור, הם מתחילים עם חמור נקודתי. קודם כל נבין איך חמור נקודתי עובד, ואז נדבר על חמור אמיתי. אוקיי, אז הפתרון לפי החץ במעוף, הפתרון לפי עקרון הוודאות הוא כמובן גם פתרון של מילון אנגלי-אנגלי, נכון? אתה לוקח תופעה שאותה אני לא מבין ומשתמש בה כדי להסביר משהו אחר שאותו אני לא מבין. אוקיי, עכשיו המקרון יוודאות אני מבין אותו, באיזה מובן אפשר להתייחס לדבר הזה כהסבר לבעיה של החץ. לכן אני אומר, זה כל הדברים האלה הם לא באמת מקרונות, ואולי הפוך צריך לחשוב על זה. אני דווקא הקישור הזה, הקישור מעניין, וזה המאמר שכתבתי, אני הלכתי הפוך. ניסיתי להסביר את פרדוקס החץ במעופו, ואז חזרתי לעקרון יוודאות. הסברתי את עקרון יוודאות על פי החץ, ולא את החץ על פי עקרון יוודאות. הטענה בעצם הייתה כזאת. כאשר אני מסתכל על... אולי אני אגיד ישר את השורה התחתונה, אחרי זה אני אסביר. השורה התחתונה היא שיש משהו לא מדויק בניסוח של הפרדוקס. לא, עוד פעם, זה לא פתרון אנליטי, זה אמיתי. מה שאני אומר בעצם, שאני מסתכל על חץ שעף, בכל רגע הוא נמצא, הוא עומד במקום אחר. עכשיו השאלה, מתי הוא עובר ממקום למקום? זה לא נכון להגיד שבכל רגע הוא עומד במקום אחר. בכל רגע הוא נמצא במקום אחר. עומד ונמצא זה לא אותו דבר. עומד זה נמצא במהירות אפס. אוקיי? ואין לו מהירות אפס, יש לו מהירות. אבל בכל רגע הוא נמצא במקום אחר, הוא לא עומד שם. זה מהירות. אבל בכל רגע הוא נמצא במקום אחר. אוקיי? מה מבלבל אנשים? מה שמבלבל אנשים זה שהם חושבים שמושג המהירות לא יכול להתקיים בנקודה. מה זה מהירות? איך אנחנו מגדירים מהירות? מגדירת מהירות זה, הוא היה במקום זה בזמן זה, והיה במקום זה בזמן זה. פרש המקומות חלקי הפרש הזמנים. זאת המהירות. ואם אתם רוצים אינפי, אז נגיד שיש מהירות לא קבועה, אז לוקחים את זה בנקודות מאוד מאוד קרובות. קרובות כי עוצרכם, בגבול. אבל זה עדיין הפרשי מקום חלקי, הפרש מקום חלקי הפרש מהירות. חלקי הפרש זמן. זה מה שנקרא מהירות, אבל זאת הנגזרת. ולכן אנשים חושבים שמהירות בנקודה זה פיקציה. כי אני צריך להבין, אחרי שאני גוזר את פונקציית המקום, נגיד, שיש, נגיד, גוף נע, נגיד, מקום של גוף נראה כמו משהו כפול T בריבוע, A כפול T בריבוע. בסדר, נגיד, זו תאוצה קבועה. אז בעצם המהירות שלו זה משהו כפול T. אוקיי? זה אומר שבכל T שאנחנו ניקח, נציב אותו ונמצא מהירות. יש מהירות בנקודה, בנקודת זמן. כל נקודת זמן יש מהירות, במהירות אחרת. זה לא קטע של זמן, זה נקודה. איך מתייחסים את זה בדרך כלל? בדרך כלל אומרים, זה רק פיקציה. בעצם המהירות קיימת רק על קטע של זמן. אבל אני אומר, זה הקטע סביב הנקודה הזאת. קטע קטן כרצונך, סביב הנקודה הזאת. הצורה היעילה לדבר על זה, זה לדבר על מהירות בנקודה. אבל זה בעצם פיקציה. אין מהירות בנקודה. המהירות היא תמיד בקטע. למה? כי זאת תפיסה של המהירות
כגודל שנובע מהפרשים. הפרש מקום חלקי הפרש זמן. ואני טוען שזה לא נכון. אני טוען שיש מהירות בנקודת זמן, והפיקציה היא דווקא האינפי.
לא, יש מהירות במקום.
במקום או בזמן, כן. והפיקציה זה האינפי. זאת אומרת, הדרך לחשב את המהירות זה ללכת לאיזשהו קטע סביב הנקודה, לראות מה המרחק שהגוף עבר בקטע הזמן הזה, חלקי כמה זמן זה לקח לו, לחלק אותם, וככה אני מחשב את המהירות. אם יש גבול, כשאני לוקח את הקטע קטן, 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 אז זה עובד שהגעתי על ידי החישוב הזה למהירות בנקודה. אבל העובדה שבשביל לחשב את המהירות, אני צריך להסתכל על קטע, לא אומרת שאין מהירות בנקודה. יש מהירות בנקודה. אבל בשביל לחשב אותה אני צריך קטע. למה? כי חישוב של מהירות מתוך מקום זה חישוב הפרשי. אז זה הפרש מקום חלקי הפרש זמן. מה בעצם אני רוצה לטעון? שצריך להבחין בין ההגדרה האופרציונלית של מהירות, ואת איך מחשבים, לבין ההגדרה המהותית של מהירות. אני אקח כדוגמה קצת פיזיקה למתמטיקה, אבל לא צריך להבין את הפרטים, רק את העיקרון. יש מה שנקרא אפקט דופלר. אפקט דופלר זה, כן, שעדרים משטרתיים שעובדים על זה, ושולחים קרן אל המכונית, הקרן חוזרת עם תדירות טיפה שונה, תדירות של הגל היא טיפה שונה, הפרש בתדירויות פרופורציוני למהירות של המכונית. כך אפקט דופלר עוזר לשוטרים הרשעים. עכשיו, בעצם, תחשבו על זה, זה קונספט אחר לגמרי מאשר מדידת מהירות הרגילה, לכאורה. זה לא נכון למעשה, אבל לכאורה. זה קונספט אחר לגמרי ממדידת מהירות רגילה, כי הגל פוגע במהירות בנקודת זמן. וזה משנה את התדירות של הגל, ודרך הפרשי התדירויות אני יודע מה המהירות של הגוף. אז זו דרך למדוד מהירות בלי להיזקק לקטע, אלא בנקודה. אני מודד מהירות של המכונית בנקודת זמן, באופן תיאורטי. בעולם המעשי זה תמיד לוקח איזשהו זמן, אבל ברמה העקרונית זה מדידה בנקודת זמן. זה אינדיקציה לזה שהמושג מהירות בנקודת זמן או בנקודת מיקום מוגדר היטב. זה שאנחנו בשביל לחשב אותו צריכים ללכת לקטע סביב הנקודה הזאת, זה בגלל מגבלה שלנו. אנחנו לא יודעים לחשב את זה ישירות, אנחנו צריכים לחשב את זה דרך הפרשים. אז בעצם, אני אעשה את זה בצורה קצת שונה, מהירות בעצם זה משהו אחר מאשר שינוי מקום. מהירות ושינוי מקום זה לא אותו דבר. שינוי המקום זה ביטוי לעובדה של הגוף יש מהירות. זה לא זהות. זה לא ששינוי המקום זאת המהירות. זאת תוצאה. אם לגוף יש מהירות, אז אם נחכה טיפה, אנחנו נראה שהוא משנה מקום. אבל המהירות היא לא שינוי המקום. שינוי המקום הוא אינדיקציה לזה שלגוף יש מהירות. המהירות זה הפוטנציאל שלו לשנות מקום. זה לא שינוי המקום עצמו. לכן באופן עקרוני, יכולה להיות לגוף מהירות והוא לא ישנה מקום. עוד גוף, עוד פעם פיזיקאים, אני מבקש סליחה. אני זורק גוף אל קיר, בסדר? הוא פוגע בקיר, נעצר שמה. מה המהירות שלו בנקודה שהוא פוגע בקיר? אז כל פיזיקה יגיד לכם אפס. זאת אומרת, לפני שנייה הייתה לו מהירות, לא לפני שנייה, בנקודת הזמן הזאת. הייתה לו מהירות, מצד אחד יש לו מהירות, אבל מהצד השני אין לו מהירות. כן, זה נעצר באמצע, יש פה איזושהי נקודה, כן, זה קטע סגור. אז אין לו שכן מפה, אבל יש לו כאילו שכן משם, אז מותר לדבר על שכן. איך להתייחס לזה? אנחנו לא יודעים איך להתייחס לזה באינפי, זה לא עובד. זאת אומרת, המהירות של הגוף כשהוא פגע בקיר זה אפס. כך יגיד לכם כל פיזיקאי. ואני אומר לכם, זה לא נכון. המהירות של הגוף ברגע שהוא פוגע בקיר זה המהירות שהייתה לו ברגע קודם. אבל המהירות הזאת לא מתורגמת לשינוי מקום. כי הקיר לא נותן לפוטנציאל הזה לצאת מן הכוח אל הפועל. אז זה יצא כחום, זה יעקם את הקיר, זה יחזיר את הכדור אחורה, תלוי אם ההתנגשות היא אלסטית או פלסטית או מה שלא יהיה. אבל זה בעצם מה שזה אומר, זה שיש לגוף מהירות, ויש משהו שלא נותן לפוטנציאל הזה לצאת אל הפועל בצורה של שינוי מקום. אז הנה יש לנו מצב שבו יש לגוף מהירות ולא יוצא שינוי מקום בעקבות זה. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, פיזיקאים לא יודעים להתמודד עם דבר כזה, כי אנחנו יודעים עם אינפי. מהירות פירושו, הפרש מקום, חלקי הפרש זמן. אז פה אתה חייב להגיד שהמהירות היא אפס.
בנקודת ערכית. כי פוגע בקיר, הוא לא זז. בהגדרה האופרציונלית המהירות היא 0. בהגדרה המהותית המהירות היא 8. זה, אני מביא את זה כדוגמה עוד פעם, זה לא זהיר מתמטית מה שאני עושה כאן, אבל אני אנסה להדגים את הרעיון. והרעיון הוא בעצם שצריך להבחין בין השאלה אם לגוף יש מהירות לבין השאלה אם הוא משנה מקום. עכשיו אני חוזר לפרדוקס החץ, ופה אני רואה שאני צריך כבר לעצור, אני אמשיך הלאה. גם בחץ בעצם זאת הנקודה. החץ בכל רגע ורגע יש לו מהירות. כל רגע כמימרי, כן, בנקודת זמן. הוא לא משנה מקום, כי אי אפשר לשנות מקום בנקודת זמן. או בנקודת מקום. מה זה נקרא לשנות מקום בנקודת מקום? אם אתה פה, אז אתה פה. אתה נמצא במקום אחר. נכון? אז צודק קלנון כשהוא אומר שבכל רגע הגוף נמצא במקום אחר. אבל הוא לא צודק כשהוא אומר שבכל רגע הגוף עומד במקום אחר. אתה שואל אותי מתי הוא זז ממקום למקום? מתי שהוא נמצא, הוא גם זז. יש לו מהירות. הוא נמצא במקום מסוים, ובו זמנית יש לו גם מהירות. נכון שאת שינוי המקום לא תצליח לראות בנקודת זמן. כמו ששינוי המקום זה כבר הבפועל. המהירות זה הבכוח, זה הפוטנציאל לזה שיוותר שינוי מקום. אז אם לא תחכה, לא תראה שנותר שינוי מקום. אבל בעצם יש פה איזושהי נקודה של פוטנציאל לשינוי מקום שהיא קיימת גם בנקודת זמן. לכן אני חושב שזה הפתרון, ולא צריך להגיע לאינפי. להפך, זה מסביר גם את האינפי, כמו שהאינפי מסביר את זה. עכשיו, איקוני הוודאות אני אגיע בהמשך, אבל הנקודה היא שמה שאני רוצה בעצם לומר, זה שכשאנחנו מסתכלים, למה אנחנו כל כך מבולבלים סביב הנקודות הבעיות דינמיות מהסוג הזה? כי כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מסתכלים עליו במשקפיים כמו מצלמה. מצלמה בעצם כשאנחנו בונים, נגיד שבונים סרט, בנויה מסרטה, בונים סרט. מצלמים תמונות מאוד צפופות בזמן ומקרינים אותם ברצף, נכון? ונראה לנו שבעצם משהו שם זז, שום דבר לא זז שם. נכון, זה רק השליה שלנו. מצלמים לנו תמונות ואחרי עוד רגע עוד תמונה ועוד רגע עוד תמונה, ואם הצפיפות היא מספיק גבוהה, אז זה נראה לנו כאילו שיש פה תהליך דינמי. אבל אנחנו בונים אותו מתוך מצבים, אתם רואים את היחס בין תהליכים למצבים. אנחנו בונים את התהליך מתוך המצבים. למה? למה באמת זה קורה ככה? למה לא עושים מסריטה שעושה ישר את התנועה? כן, ההכרה שלנו בנויה באופן כזה שהיא סטטית. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את המצב. אנחנו לא רואים את התהליך. אנחנו יכולים לראות שיש ברקע תהליך אם נראה מצב אחר. אם נראה מצב אחר, נבין, לא נראה. נבין שיש ברקע תהליך. אין לנו דרך לראות תהליכים. אנחנו לא יכולים לתפוס תהליכים. תהליך זאת הפשטה מבחינתנו. אבל זה מבחינתנו. זה לא אומר שבעולם אין תהליכים. זה אומר שאנחנו בנויים באופן כזה שאנחנו תופסים את העולם כמו מצלמה. ולכן גם כשאנחנו יוצרים סרט, אנחנו יוצרים אותו על ידי מצלמה, צילומים במהירות גבוהה, קנת צילומים במהירות גבוהה. אבל תחשבו באופן תיאורטי שיבוא איזשהו חייזר שבנוי אחרת מאיתנו. והוא אורתוגונלי לגמרי, זאת אומרת, הוא בנוי בצורה של מסריטה. הוא רואה תהליכים. הוא בעצם כשהוא מסתכל על גוף, הוא רואה רק מהירות, הוא לא רואה בכלל את המקום של הגוף. הוא רואה רק שיש לו מהירות. זה מה שהוא רואה, לא בעיניים, הוא רואה, הוא תופס באיזושהי צורה של הגוף יש מהירות. אין לו עיניים בחייזר הזה, יש לו משהו אחר. לא יודע, יש לו מצלמת דופלר. זאת אומרת, הוא רואה רק את המהירות. הוא לא רואה את שינוי המקום. אוקיי? ואז מה הוא יעשה? הוא כמובן יגדיר באינפי שלו האינטגרלי הפעולה הבסיסית. זאת אומרת, הוא יעבור מהמהירות אל המקום. לא מהמקום אל המהירות. זאת אומרת, זה אינטגרל כנגד הנגזרת. לא משנה את זה רק הערה. והנקודה היא שבעצם ההכרה שלו בנויה הפוך מההכרה שלנו, וזה יכול להיות ברמה העקרונית יש יצור כזה, לפחות תאורטית, והיצור הזה יראה מהירויות, לא יראה מיקומים. המיקום מבחינתו יהיה תוצאה של חישוב, זה לא, זה יהיה פיקציה. מה זה מיקומים? הוא לא יודע מה זה מיקומים. יש מהירויות. עכשיו, אתם מבינים שיש יצור כזה, יכול להיות יצור כזה. זה שאנחנו בנויים באופן מצוין, זה לא אומר שזה באמת המצב. עכשיו, כשבאים לתאר לי תהליך, אני כבר סוגר את המעגל רק לצורך הפעם, אני עוד אחזור על זה, אבל רק כדי שנבין את המהלך. כשבאים להסביר לי תהליך, אני כיצור סטטי, כיצור שיש לו תפיסה סטטית, תפיסה של מצלמה, אי אפשר להסביר לי מה זה תהליך. אי אפשר להסביר לי. מה שאפשר זה להסביר לי מצבים. המצב היה פה, ואחרי זה הוא פה, ואחרי זה הוא פה. אני מבין שמאחורי זה יש תהליך. תהליך של הפשטה. שכלית, אני מבין שיש מאחורי זה תהליך. אבל ברמה העקרונית, לו ההכרה שלי הייתה בנויה אחרת, אז בעצם היה אפשר ישר להגיד לי מה זה נתינת גט, או מה זה תשובה. בכלל, אני לא הייתי מבין מה זה צדיק גמור. החייזר לא מבין מה זה צדיק גמור, הוא מבין מה זה בעל תשובה. בעל תשובה זה אחד שמתקדם. יש לו פוטנציאל של התקדמות. צדיק גמור זה אינטגרל של בעל תשובה. זה, הוא לא מבין מה זה. ולכן הבעיה בהסבר, ולכן נתינת גט צריכה המון דוגמאות, בגלל שאנחנו מסתכלים על זה במשקפיים סטטיות. אי אפשר להסביר מה זאת נתינה. אפשר לתת לנו כל מיני הגדרות, ומתוך זה נעשה איזו קונסטרוקציה בראש שמבינה מה זאת נתינה. אבל יש דבר כזה נתינה. זה שאנחנו לא מצליחים להבין את זה, זה לא אומר זה פיקציה. זה רק אומר שהדרך שלנו להבין את זה היא דרך הרבה מאוד דוגמאות. טוב, אני עוד...